לחזור מעט אחורה מסעיף ממה במאמר השני. כן, אמר הכוזרי כבר העירות ודימית, כבר עברת יפה את העניין של ישראל ואומות, כלב ואיברים, רב הבריאות ורב החולי, וכבר היטבת בהערה ובדימוי. אלא, כן, אמר לו, אתה מדבר דברים נפלאים, אבל במציאות, אלא שהיה ראוי שיתגלו מכם העובדים והפרושים יותר ממה שיש בזולתכם. למה לא רואים ביהדות את אותם תנועות של נזירים או של בנצרות או דרווישים באסלאם, שהם מייחדים את כל כוחותיהם וכו' לעבודת השם. אמר החבר, כבר חמור בעיניי שכחתך מה שהקדמתי לך מן הכללים ועודת אתה בהם. האם לא הסכמנו שאין להתקרב אל השם כי אם במעשים שמצווה בהם מעת השם? האם אתה חושב שההתקרבות אינה אלא הכניעה והענבה ומה שנוהג במנהגם? כלומר, הכניעה והענבה החיצונית, אני חושב שאדם לא יאכל, לא ישתה, וכל יום יישב קורע על ברכיו ומתפלל וכו', האם רק כך מתקרבים אל השם? אמר הכוזרי, נכון, לפי הצדק, כך אני חושב שקראתי בספריכם מה שנאמר, מה אדוני אלוהיך שואל מעמך, כי אם נראה את אדוני אלוהיך, זה בתורה ובנביא במיכה, כן, ומה אדוני דורש ממך, שנגיד לך האדם הטוב ומה אדוני דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד, והצניע הלכת עם אלוהיך, במיכה ועמידם על שלוש, בחבקוק ועמידם על אחת, וצדיק באמונתו יחיה, וזולת אלה רבים. אז אומר לו, כלומר, הכוזרי הוא כל הזמן כנראה לומד תנ"ך, תוך כדי השיחות הוא קורא תנ"ך, אז אומר לו, נכון, באמת לא כתוב שהשם אלוהיך דורש ממך כל היום להתפלל ולא לצאת אישה ולהסתגף ולהתענות כמו שעושים אותם החסידים והפרושים באסלאם ובנצרות, אלא הוא דורש יראת שמיים, ונראה לי שהדיון ייסוב בעיקר דווקא על הפסוק ממיכה, כי הפסוק בתורה הוא רחב מאוד, כן, כי אם ליראה, לאהבה, לשמור כל מצוותיו, ללכת בדרכיו וכו'. ואילו במיכה זה באמת עשות משפט, אהבת חסד והצניע לכת, זה יותר דברים שהם בין אדם לחברו. אז אומר לו הכוזרי, באמת הצודק, שכנראה קרבת השם היא לא תלויה, היא לא תלויה בכניעה וענבה, דיינו בתפילה ועמידה לפני השם, אלא בבין אדם לחברו. ואז החבר מסייג את דברי הכוזרי. בין אדם לחברו? אז יכול להיות שזה גם נוטל, ואז בעצם שני הפסוקים מתאים לכיוון של, אז טוב, היה צריך להיות פה וכו' וכו', או וגומר כזה. אתה אומר שגם ההקשר שם הוא הקשר של בין אדם לחברו בספר דברים. טוב, צריך לראות, יש פה למישהו תנ"ך, משה, סלח לנו, זה דבר כתוב שם. דברים י' י' ב' והלאה. עד כאן ועבתם את הגר, הבנתי, נכון, יפה, אז ברוך תהיה. אז יפה שבאמת גם הפסוק הזה בסופו של דבר הוא מביא אותנו לידי עשייה של בן אדם לחברו. אז אומר לו הכוזרי, זה העיקר. אמר החבר, אלו ודומיהן הם החוקים השכליים. יש מצוות שכליות ויש מצוות שמעיות, כמו שחילקנו אתמול. מצוות שכליות זה מצוות שהיינו אמורים להבין אותם גם אילולי נכתבו בתורה, מה שאין כאן מצוות שמעיות, שרק המסורת, רק הקבלה היא זו שמחייבת אותנו. אמר החבר, אלו ודומיהן הם החוקים השכליים, והם המסע וההקדמה למצוות האלוהיות שהם השמעיות, קודמות להן בטבע ובזמן. כלומר, אנחנו מצפים מאדם שקודם כל יהיה בן אדם ואחר כך יהיה יהודי, ואי אפשר בלעדיהן בניהול איזו, כן, אי אפשר בלי המצוות החוקים השכליים, ואי אפשר בלעדיהן בניהול איזו קבוצה שתהיה מבני האדם, אפילו קבוצת ליסטים, אי אפשר לה ללא קבלת צדק ביניהם. גם בתוכם יש חוד התנהגות, הם לא גונבים אחד מהשני, שאם לא, לא תתקיים חברתם. וכאשר הגיע מרי ישראל לגבול שזלזלו במצוות השכליות והמדיניות, מדיניות חברתיות, היה ראוי לתרגם בלשון ימינו, אשר לא ייתכן בלעדיהן לכל קבוצה, כמו שאי אפשר לכל יחיד מן הדברים הטבעיים, כן, ללא הדברים הטבעיים, מן המאכל והמשתה ותנועה ותנוחה ושינה ויקיצה. כבר עם ישראל יידרדר בימי הבית הראשון ואולי וגם השני למצב כזה שכבר הייתה פגיעה במצוות השכליות, בבן אדם לחברו, שופכי דמים בבית ראשון, או הייתה שנאת חינם בבית שני, ומגיע למצב שדברים אלמנטריים שהם שקולים אצל היחיד לאכילה, שפייה ושינה כבר לא היו אצלה. והחזיקו עם זאת בעבודות מן הקורבנות וזולתן מן המצוות האלוהיות השמעיות, הסתפקו בהם בלעדי אלה, כן, הם אמרו העיקר שאנחנו מקריבים קורבנות וחל השם, חל השם, חל השם המה וכו'. כלומר הייתה מין תפיסה כזו שהקדוש ברוך הוא לא יחריב את ביתו, ואנחנו יכולים לחסות בצל כותלי הבית ולעשות כל רשע וכל פשע בזכות עבודת הקורבנות, וזו תעודת הביטוח שלנו. ונאמר להם, הלוואי ושמרתם על המצוות אשר נוצרים אותם הפסוקים שבקהל והשפלים, מן חובות הצדק והטוב וההודעה בחסדי השם, כי המצוות, כן, הלוואי שהייתם עוזרים את מעשי הקורבנות ומתנהגים כמו בני אדם אחד עם השני, כמו שחברת גנבים יש להם אפילו קוד התנהגות מסוים. כי המצוות האלוהיות אינם שלמות כי אם לאחר שלמות המצוות המדיניות והשכליות, שוב, מדיניות חברתיות, יש טעם גדול ותועלת עצומה בעבודת הקורבנות אחרי שהיא שמעית, היא לא שכלית, אחרי קיום המצוות השכליות. ויש במצוות השכליות חובת הצדק וההודעה בחסדי השם, כן, הצדק החברתי וההודעה בחסדי השם, הכרת הטוב. מה? לא בטוח, אומר, מה, בעזרת השם הלילה אנחנו פורסים פה ושם, אחר כך הוא גם נותן תרומה טובה לבית כסף. הרבה אנשי עסקים שלא יודע אם הם פורצים לבנקים, אבל הם גונבים אחד את השני וזה, אחר כך הלך לו טוב, הוא בא לבית כנסת, קונה פתיחת האחל וזה 10,000 שקל וזה, משיבים אותו במזרח ליד הרב שם. ומי שעבדו לו אלה, אך אפשר לו בקורבנות והשבת והמילה וזולתן, ממה שאין לסכן מחייבן ולא שוללן, והם המצוות אשר בהם נכחדו ישראל, נוסף על השכליות. אז גם חברת גנבים צריכה ציוויים שכליים, אבל ישראל התייחדו בקומה השנייה שהן המצוות השמעיות, שריאל מגדיר אותם כאן מאוד נכון, שאין השכל מחייבן ולא שוללן. כלומר המצוות השכליות, והבחנה הזאת תבוא כמה פעמים בקורס הרי, המצוות השמעיות, סליחה, הן לא נתפסות בשכל, אבל הן גם לא סותרות את השכל. יש להבדיל בין דבר שהוא על הגיוני לבין דבר שהוא לא הגיוני. המילה והשבת הן לא סותרות ההיגיון, אבל הם אפילו אפשר, אחרי מעשה אפשר גם למצוא בהם היגיון מסוים וטעם מסוים, אבל מה? זה חוקות, זה מה שנקרא חוקה. שבת נקרא חוק ומשמעות, נכון, אבל שבת נקרא חוק ומשמעות באופן יחסי, ששוב, אני אומר, אחרי מעשה אפשר למצוא בה הרבה היגיון וטעם, אבל לא היו מצפים מאיתנו לשבות בשבת לולא ניתנה תורה. מה שאין כן לא תרצח לא תגנוב, כן, זה כן היו מצפים מאיתנו. מה? לא, היום דווקא יגידו לך שזה אפילו יש בזה תועלויות מסוימות וכו' וכו'. בסדר, אפשר להקשות, יש שירותים, כן, המדרש כבר שואל את השאלה הזו, והמדרש גם עונה, כמו שגם מכשירים את החיטה, כן. יש... צריך גם לדעת שיש הרבה מצוות שהכללים הם שכליים והפרטים הם שמעיים. למשל שבת, זה מאוד הגיוני, סתם בשביל מנוחת הגוף לשבות יום בשבוע, כל העם עושה את זה, הסתדרות עומדת על זה שיהיה יום מנוחה לעובד וכו'. אז שזה לא צריך, כמו שרבנו גם אמיר פרץ הסביר לך את זה, אבל הפרטים של שבת, למה דווקא ביום השביעי ולמה דווקא מהשקיעה ועד את הכוכבים ולמה למה תתבות מלאכות וכו', וכן בהרבה מצוות, כן, גם עריות למשל, זה דבר שהוא באופן, כל מדינה נניח חופרת על גילוי עריות ויש על זה עונשים בחוק, אבל מי בדיוק הם העריות האסורות ומי הם השניות ומי הם הזה, זה כבר כשמגיעים לפרטים זה כבר הופך להיות יותר ויותר שמעי. כן, יכול להיות שהמילה יש בה היגיון מסוים, אבל למה דווקא ביום השמיני? זה בהחלט, זה לא דבר סותר את ההיגיון, זה לא דבר שאפשר להבין אותו בהיגיון. איתי גם לזה כבר מצאו כן, אומרים שהמערכת הקרישה של של התינוק, קרישת הדם עד היום השמיני לא מתפקדת. זה מעניין. מה? שמעתי, כן. לא מתנגד, כן. ובהם הושגה להם מעלת הדבר האלוהי. כלומר, דווקא במצוות השמעיות אנחנו מתייחדים משאר העמים, כל העמים יש להם חוקים שכליים, ולא ידעו האח מתחייבו במצוות אלה, כשם שלא ידעו האח הרע וירד כבוד השם ביניהם, ואש השם אוכל את קורבנותיהם, ואח שמעו דבר השם, ואח הרע להם כל מה שהרע ממה שלא יסבלו השכל, אלמלא שראו את זה לנוכח, שאי אפשר לדחות אותם. זה קרה, למה אנחנו לא יודעים, למה דווקא אנחנו, למה דווקא המצוות הללו וכו', לא ברור איך בדיוק זה קרה, אבל זה קרה, מה לעשות. ועל כיוצא בזה נאמר להם, עכשיו אנחנו מגיעים לשורה התחתונה של הפסקה, ועל כיוצא בזה נאמר להם, כבר על העיקרון הזה נאמר להם, ומה אדוני דורש ממך, כי אני אגיד לך אדם מטוב, ומה אדוני דורש ממך, מה אני רוצה, כי אם עשות משפט ואהבת חסד ועצני הלכת עם אלוהיך, או עולותיכם צפו על זבחיכם ויכלו בשר, כן, מה שאומר ירמיה לעם, שיש זבחים שאתם אוכלים, נניח שלמים או סתם חולים, ויש עולות שהן ניתנות לגבוה, אז אומר הנביא לישראל, תוסיפו את העולות על הזבחים ותאכלו גם אותם, אני לא רוצה, למה לי רוב זבחיכם, כן, כי לא ציוויתי את אבותיכם ביום עלותם, ביום הוציא אותם ממצרים, על דברי עולה וזבח. מה הכוונה? הנוצרים למשל אמרו שמוסר הנביאים הנוצרים, וגם התפיסה המשכילית והציונית הבן-גוריוניסטית וכו', הם טענו שצריך לחזור למוסר הנביאים. הנביאים התנגדו לכל הפולחן בבית המקדש, ובמקום זה העמידו את תהיה בן אדם, אני לא רוצה את הכסף שאתה מביא לקורבן תיתן לשכן שלך שלא גומר את החודש וכו' וכו'. אז אומר פה ריהל, אומר החבר לכוזרי, שהנביאים לא באו להחליף את עבודת הקורבנות במוסר הטבעי. כן, אותו נביא שצועק על מה שקורה בבית המקדש, הוא אומר, כן, וערבה לאדוני מלכת יהודה וירושלים מעולם מוכשנים קדמוניות, מלאכי וכו', ודאי שהנביאים לא התנגדו לעבודת הקורבנות. הנביאים התנגדו לקומה שנייה בלי קומה ראשונה, למצוות שמעיות בלי מצוות שכליות. אם אין מוסר, אז באמת אין שום תועלת, ולהפך, רק נזק. כי שוב, הם ראו בעבודת הקורבנות מין תעודת ביטוח. נעשה מה שאנחנו רוצים, אחר כך נביא קורבנות, זו אלילות. זו אלילות, שאדם כאילו משחד את האל במטעמים וקורבנות שמנים, באלי נוויות. אבל מה לכן הוא מצייג פה את דברי הכוזרי, שכן, בא מיכה ועמידם על שלוש, זה לא מספיק, כדי להיות יהודי טוב, לא מספיק עשות משפט ואהבת חסד ועצני הלכת עם אלוהיך. זה המבוא, זו הקומה הראשונה. אבל על גבי זה צריך גם פרה אדומה וגם קורבנות ומילה ושבת ושמיטה וכל המצוות השמעיות, ודווקא בהם מובחן היהודי, זה הערך המוסף שביהודי, כמובן לא במקום, לא במקום אלא על גבי. איפה זה כתוב פה? זה מה שאומר לו, שכל הפסקה הוא אמר לו, שהכוזרי אמר, באמת אתה צודק, אתה יודע מה? אחרי שאני רואה בנביאים, מה שחשוב זה להיות בן אדם. אז הוא אומר לו, וחשוב להיות בן אדם, אבל חשוב גם להיות יהודי. במה נבחן היהודי? מותר היהודי מהבן אדם במה? במצוות השמעיות, לא במצוות השכליות. מצוות שכליות זה גם אמריקאי צריך וגם הודי צריך. כן? כל חברה, גם חברת גנבים צריכה. אבל המצוות השמעיות שבהם אנחנו מתייחדים, הן באות על גבי, אסור לזנוח גם אותם, זה לא נגמר בעשות משפט ואהבת חסד, אלא זה הדבר האלמנטרי, ועל גבי זה את כל המצוות השמעיות. ועכשיו הוא אומר, ועל כיוצא בזה, דהיינו, באופן הזה צריך להבין את הפסוקים של מה השם דורש ממך, או עולותיכם ספו על זבחיכם, וזולת אלה מכל הדומה לו. את כל מוסר הנביאים, מה שמאוד אהבו ככה להדגיש לפני 50 שנה וכו', שזה מה שחשוב, אני גם לא בטוח שהם קיימו את מוסר הנביאים, אבל לא משנה, וזולת אלה מכל הדומה לו, הייתכן שיסתפק הישראלי על לעשות משפט ואהבת חסד ויוותר על המילה ועל השבת ויתר המצוות, היצליח? אמר הכוזרי, לא לפי מה שהקדמת. אבל ייתכן לפי השקפת הפילוסופים אדם חסיד ולא יקפיד באיזה אופן יתקרב, כן, דלך הדעת או שתיקח את אחת הדתות וכו', אם ביהדות, אם בנצרות או זולת אלה, משהו אחר, או במה שייצור לעצמו, וכבר חזרנו אל ההתמסכלות והדין וההתחכמות, חזרנו לאיזה מין תורה שהיא תורה אנושית, ויהיו כל בני אדם משתדלים ומצויים על התורות במה שהביאה אליו הכרעתם, וזה הבל. הוא אומר, אם באמת אנחנו, ודאי שלא, כי אם באמת נקבל את התפיסה הפילוסופית שהמעשה הוא לא משנה, רק הכוונה היא זו שחשובה, אז היינו צריכים להגיע לשוויון גמור בין בני האדם מבחינת היכולת ההתקרבות לאלוה, ואנחנו רואים שזה לא כך.
אז אמר לו, פעם אחת, נגיד, נזל כמו
שלא זוכר
את זה.
נכון. נכון. לא, עכשיו הכוזרי אומר לו, אתה צודק. לא, 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 הוא אומר, זה לא כך. הכוזרי אומר לו, זה לא כך. כלומר, אם לשיטת הפילוסופים כך וכך, אז היינו מגיעים כולם, אז היה באמת שוויון הזדמנויות, אבל זה לא כך. אנחנו יודעים שאין שוויון הזדמנויות. תורה ניתנה בסיני רק לעם מסוים, ולא לכל העמים. כל הספר הזה הוא בנוי כל הזמן ככה בצורה של חוזרים על הראשונות כל הזמן. אמר החבר, עכשיו כאן הוא בא לענות לו על בעצם הדיון הרי ברח לאיזה משהו צדדי, כלומר לשחזר מה היה לנו. הוא שאל אותו, למה אצלכם אין חסידים ופרושים כמו בדתות אחרות? אז הוא אומר לו ש... מי אמר שהחסידות והפרישות היא זו ש... כמו שהם, כן, של צום ותפילה וכניעה היא זו הטובה? אז אמר לו, נכון, באמת מה שחשוב זה אהבת, אהבת משפט ואהבת חסד. הוא אומר לו, זה נכון במידה מסוימת, זה הקומה הראשונה, אבל צריך גם קומה שנייה. בסדר, סגרנו את זה, עכשיו חוזרים שוב לשאלה, מהי באמת החסידות הנרצית לפני השם, ולמה אצלנו אין את אותה תנועה נזירית כמו בנצרות או באסלאם. ובתחילת המאמר השלישי אנחנו נראה התייחסות עוד יותר רחבה לנושא הזה של מי הוא החסיד על פי השקפת היהדות, אבל כרגע באופן גולמי. אמר החבר, והרי התורה האלוהית לא חייבה אותנו להיות פרושים, כי אם במיצוע התורה חייבה אותנו להיות מאוזנים וממוצעים ולא להיות פרושים, ולתת, לא להיות פרושים באופן מוגזם, כן, לא לדכא את הגוף, ולתת לכל כוח מכוחות הנפש והגוף את חלקו במיצוע בלי להגזים, כי ההגזמה בכוח אחד מיעוט הוא באחר, ומי שנטה לכוח התאווה מיעט בכוח התבונה, ולהפך, מי שירבה יותר מדי בכוח התבונה עד שהוא שוכח לאכול, זה גם לא טוב, ומי שנטה אל ההתנצחות מיעט בזולתה. נראה לי שההתנצחות, הכוונה היא תחרותיות יתר, זה לא טוב, אבל גם מיעוט שאיפות לאדם זה גם לא טוב. לפיכך, אין בריבוי הצומות עבודה להשם, למי שהיה חלוש התאוות, ירוד, חלוש הגוף, אלא התענגות כאן פירה והישמרות, פירה לחולשת הגוף. כלומר להפך, מישהו חלוש התאוות, ירוד, חלוש הגוף, אדרבה, טוב לו שקצת יימשך בענייני העולם הזה, והצום לא טוב לו. וגם אין מיעוט ההון עבודה להשם, אם יזדמן בהתר ובקלות, ולא יטרידהו רכישתו מן הלימוד והמעשה, ובפרט למישהו בעל בית ובנים ותקוות בהוצאותיו, יש לו תוכניות להוציא את הממון, כן, בהוצאותיו הרצועים לפני השם, הוא צריך לחתן את הילדים, לדאוג להם לחינוך טוב וכו' וכו'. אז כסף זה לא דבר רע, תלוי מה עושים איתו, כן, הכסף אין ריח, השאלה מה אתה עושה איתו, אלא הריבוי עדיף בו. עד רבה, אדם כזה צריך באופן שוב שהממון לא מאפשר לו עדיין לקבוע עתים לתורה ולהתפלל וכו' וכו'. זה לא של דבר, הרי תורתנו מחלקת הכוונה המבחינה בין היראה והאהבה והשמחה, שלוש רגליים, כן, זה מעניין, בדרך כלל מדגישים יראה ואהבה, ריאל מדבר על יראה, על אהבה ושמחה, התורה מבחינה מחלקת בין שלושתם, אבל גם נותנת מקום, זה לא אותו דבר, אבל יש מקום לכל סעיף וסעיף. תתקרב אל אלוהיך בכל אחת מהן, כלומר, כנראה שבתנועות החסידיות שעליהם דיבר הכוזרי, כן, של הנזירים והדרבישים וכו', הם הדגישו רק את היראה, מין פרישה כזו מכל החיים, מין כניעה והתבטלות מוחלטת לאלוה. וריאל אומר, טוב, היראה זה רק דבר אחד, אתה צריך לאזן אותה עם אהבה ועם שמחה ולהתקרב בכל אופן משלוש האופנים. ואין כניעתך בזמן התענית יותר קרובה אל השם משמחתך בשבתות וימים טובים, אם הייתה שמחתך בתבונה וכוונה. כן, תבונה וכוונה, תבונה זה שכל וכוונה זה רצון. אם אדם מטהר את שכלו ורצונו, את הגיונו ורצונו, אז עבודת השם בפורים היא לא פחות, ואולי במידה רבה היא גבוהה יותר מאשר ביום הכיפורים, כפורים, כי לייחד את המעשה כשאוכלים ושותים לקדוש ברוך הוא, זה אולי יותר קשה, זה אתגר יותר גבוה לעשות את זה בצורה אמיתית, מאשר לפרוש ביום כיפור, שבחינה כזו אולי גם יש בדתות האחרות. שמה? מה יותר קל? נכון, נכון, זה מה שאני אומר, זה אתגר יותר גבוה, היא הכי נמי. מה? איפה האהבה? הוא לא מדבר פה על האהבה, הוא מדבר על השמחה, נכון. טוב, אולי זה החידוש הגדול. אהבה זה באמת אהבה ביום יום, במצוות מעשיות, קריאת שמע, כל מה שהרמב״ם כולל בספר אהבה, קריאת שמע, תפילין, לזכור את השם, ברכות, זה מחזק את הקשר שבין לזכור תמיד את הקדוש ברוך הוא, זו אהבה, להכיר לו תודה. וכשם שהתחנונים צריכים למחשבה וכוונה, כך גם השמחה במצוותיו ותורותיו צריכים למחשבה וכוונה, שתשמח בעצם המצוות והתורות מאהבת המצווה בהן. אז האהבה המולידה שמחה. ותתבונן במה שעילה אותך בו, כלומר תשמח, תכיר טובה לקדוש ברוך הוא שכן הבדיל לנו מן הטועים, נתן לנו תורת אמת, חיי עולם נטע בתוכנו וכו', נתן לנו תורה ומצוות, להודות לו ולאהוב אותו ולשמוח במעשה התורה והמצוות שהוא נתן לנו. וכאילו אתה אורחו, מה? לא שומע. כן, במה שעילה אותך בו, רומם אותך בו, וכאילו אתה אורחו מוזמן על שולחנו וטובו, ותודה על כך במצפונך ובנגלך, כן, בלב וגם בפה. ואם עברה בך הרינה אל גבול הזמרה והריקוד, שמחה מצדך בתורה במיוחד, הרי כן באופן ייחודי, הרי יהיה אותו הזמר והריקוד עבודה ומגע בינך ובין הדבר האלוהי. אם באמת זה מגיע עד לכדי שהשמחה פורטת ועוברת כל הגבולות, אז אדם גם רוקד ויש לזה עבודת השם. וגם הדברים הללו לא הניחתם תורתנו מוזנחים אלא מוגדרים, כלומר גם איך לשמוח ומתי ואיך לאהוב, גם זה מוגדר אצלנו, כיוון שאין ביכולת האדם לחלק תועליות כוחות הנפש והגוף והגבלת מה שטוב לנו מן העונג וההכשרה והערכת מה שתניב הארץ. כלומר שוב, הכוחות הגוף והנפש, ההלכה היא זו ש... כן, חלילה בזמן אבל, אז ההלכה מלמדת את האדם, היא לא מתנגדת לכוחות הטבעיים שלו, היא לא אומרת לו עכשיו תשמח ותרקוד, היא אומרת לו לא, תתאבל, תבכה, אבל כמה? שלושה לבכי, שבעה לאבל, שלושים למספד, תבטא את זה בכך וכך. התורה וחכמים ידעו את כמה לתת לכל כוח, כמה ביטוי לתת לכל רגש, לכל כוח מכוחות הגוף והנפש, וכך גם בשמחה, כמו באבל גם בשמחה, שמחת חתן וכלה, פורים, חגים, איך בדיוק שמחים וכו' וכו'. יש כלומר הערכה נכונה של שתביא אותנו לאיזון מלא, וכן גם בעולם הכלכלי, כן, והערכת מה שתניב הארץ כדי שתשבות בשמיטה ויובל וייתן ממנה מעשרות וזולתן, כל כמה זמן לשבות מעבודה חקלאית, כמה מיסים לתת לגבוה מהיבול, לא יותר ולא פחות, בדיוק כמו שצריך. לפיכך ציווה שבתון השבת ושבתון המועדים ושבתון הארץ, והכל זכר ליציאת מצרים וזיכרון למעשה בראשית. כי שני הדברים מצומדים, כלומר יציאת מצרים וזיכרון למעשה בראשית, בריאת העולם ויציאת מצרים, הם צמודים, לפי שהם נעשו בהחלטת, הייתי מוסיף תף, בהחלטת הרצון האלוהי, לא במקרה ולא בטבע. כלומר שוב, המציאות הנס מעידה על בורא לטבע, רק מי שיכול, מי שברא את הטבע הוא יכול לחרוג ממנו ולעשות ניסים. וכמו שאמר יתעלה, כי שאלנה לימים ראשונים אשר היו לפניך, כן, מיום ברו אלוהים אדם על הארץ, התורה מזכירה את הבריאה בהקשר למעמד הר סיני, שמע עם כל אלוהים מדבר אליו מתוך האש, כאשר שמעת אתה ויחי, או ניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי באותות ומופתים. למה התורה אומרת מיום ברו השם אדם על הארץ? זה לא סתם ציון תאריך, אלא כשאתה תאמין ותזכור את מציאת מצרים ואת הניסים ואת אותם תורה, אתה גם תאמין שיש יום שבו נברא אדם על הארץ, שהעולם הוא לא קדמון, שהטבע גם נתון לטבע וגם כן ברצון השם, ומילה גם יש אפשרות ממש. ונעשית שמירת השבת הוא עצמו ההודעה באלוהות, אלא שבאלו הוא הודעה בדיבור מעשי. כן, שבת זה לא רק דיבורים, אני מאמין בלב, יש לי כיפה בלב, אלא שבת שאדם שובת זה הצהרה, עדות והצהרה על ידי המעשה. זה מראה שאתה באמת מאמין, אם אתה מוכן יום אחד בשבוע לשלם מחיר על העדות הזו, לא רק להגיד בטח שבורא לעולם ולפסוע לים בשבת, אז זו עדות אמיתית. כי מישהו בדעה על השבת שבו הייתה הגמירה של מעשה בראשית, הרי כבר הודע בחידוש שהעולם מחודש בלי ספק, ואם הודע בחידוש, הודע במחדש, העושה יתעלה. ומי שאינו בדעה חיובית בו, מי שלא שומר את השבת, כבר נפל בצפקות הקדמות ולא נזדקחה השקפתו לבורא העולם יתעלה. כן, ולכן גם זה שהוא אומר שיש לו כיפה בלב, הוא ודאי מאמין בחידוש וכו', זה לא רציני. לפי כך, אמונה אמיתית זה אמונה שאני מוכן להשקיע בה, לשלם עליה מחיר, להביא אותה לידי ביטוי מעשי. ביום השבת. לא באלוה, אלא ביום השבת. אז הוא, ממילא, הוא כבר לא כנראה מאמין באמת בבריאה, כן? לפי כך, שמירת מצוות השבת קרובה אל השם יותר מן החסידות והפרישות וההתבודדות. אז דווקא זה שאדם מתענג בשבת ונח וכו' וכו', זה עדות ועבודת השם יותר גדולה מאותו סלפן שכל היום קורע על ברכיו באיזה ממזר וכו' וכו'. התבונן אך נעשה הדבר האלוהי הקשור באברהם ואחריו בהמון עם סגולתו ובארץ הקדושה, מנהל את האומה דרגה אחר דרגה ושומר על הזרע כדי שלא יידח מהם נידח, ויניחם במקום הנצור במטבו ודושנו. כוונה, כן, שקדוש ברוך הוא דאג לכך בהשגחה שיוסף ירד למצרים והוא הושיב את אחיו כן, במיטב הארץ, בארץ רעמסס, ויפרם אותו הריבוי הפילי, פרשת שבוע שלנו, קרו וישרצו וירמו ויעצמו במאוד מאוד, עד שיעבירם ויתאם באדמה המתאימה לסגולה. כלומר, גם בגלות מצרים הייתה עלינו, כל הזמן חופפת עלינו השגחה. לפי כך נקרא אלוהי אברהם ואלוהי הארץ, כמו שנקרא יושב הקרובים ויושב ציון ושוכן ירושלים, דימוי למקומות הללו בשמיים. כלומר, ציון וירושלים ואברהם וכו' מדמים בשמיים, כמו שאמר היושבי בשמיים, הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו בשמיים. וגם כן, הרי בשמיים אין מקום לבחירה של האדם, יש שם הכל בהשגחה והכל רק מעשה השם. אז בדומה ליושבי בשמיים, אצלנו הוא אלוהי אברהם, יושב ציון, כי השגחת השם ניכרת מאוד על הציבור הזה, על עם ישראל. ולהתגלות זוהרו בזה בירושלים ובישראל כהתגלות זוהרו בשמיים, אלא שבאמצעות הראויים לקבל אותו זוהר הרי הוא שופעו עליהם, ונקרא זה מצידו אהבה. אנחנו מדברים על אהבת השם אותנו, שוב, אנחנו לא מייחסים לו תכונות אנושיות, אבל היות ואדם שאוהב את חברו אז הוא מרעיף עליו חיבה ומתנות ומשגיח עליו וכל שנייה מרים טלפון, מה שלומך וכו' וכו', הכל בסדר, במה אפשר לעזור. אז כל ההנהגה הזו של הקדוש ברוך הוא אותנו היא נקראת אהבת השם אותנו, והוא אשר נחקק לנו ונצטוונו להיות בו בדעה. אנחנו צריכים לזכור את זה, חסדי השם עלינו, ונשבח ונודע עליו באהבת העולם אהבתנו. כל בוקר נגיד, כן, חמלה גדולה בעבור שמך וכו', כדי שנבין את ההתחלה מצידו לא מצידנו. נזכור שהקדוש ברוך הוא, כן, לא מרובכם כי אתם המעט, אלא מאהבת השם אתכם ומשומרו את השבועה אשר נשבע לאבותיכם. נזכור שבסופו של דבר ההתחלה הייתה מצידו, כפי שאנחנו אומרים בבריאתו בעלי החיים דרך משל, שהוא בעל החיים לא ברא עצמו אלא השם תכננו והתקינו. כיוון שראה חומר המוכן לאותה הצורה, כך היה הוא, כן, צורה זה שוב, זה אופי, זו מהות, חומר זה החומר גלם, כך היה הוא התעלה המחיש המתחיל להוציאנו ממצרים כדי שנהיה לו צבא ויהיה הוא מלכנו, כמו שאמר אני אדוני אלוהיכם המוציא אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, ואף כבר אמר גם ישראל אשר בך אתפאר. אז זה נכון שהיה בנו את הפוטנציאל היינו בני אברהם, יצחק ויעקב, הסגולה הייתה בנו, אבל הקדוש ברוך הוא זה שגאל אותנו, הוציא אותנו, ואנחנו צריכים להחזיר לו הרבה אהבה והודעה באמצעות השבת, באמצעות התפילין, באמצעות המילה, ולאו דווקא באמצעות, לא רק באמצעות הצום והתניעה והסיגוף וכו' וכו'. כן. איפה? איזה התכונן? איזה שורה? חמישית. אחת, שתיים, שלוש,
ארבע.
המסר שהוא רוצה, זה קשר האהבה שבינינו לבין הקדוש ברוך הוא. כן? אולי כאן הוא מדבר על האהבה, משה. אם שאלת איפה האהבה, אני חושב שזה מכאן ועלה. כלומר, הוא דיבר על השמחה, ועכשיו הוא מדבר על האהבה. נכון, נכון. שהיא מחייבת אותנו, נכון, בסדר, שהיא מחייבת אותנו להחזיר לו בהמון המון אהבה, בהמון המון התמסרות, כן, לשם, את השם האמרת והשם האמירך, או יותר נכון, השם האמירך, ועכשיו אתה תאמיר אותו. אבל הוא אומר שההכרת הטוב הזה והאהבה הזו היא לא באה לידי ביטוי בצורה דווקא שהנזירים ואלה מתמסכלים וחושבים מליבם, שהם מדגישים רק את העירה, אלא להפך. מי אמר שהאהבה באה לידי ביטוי בפרישה מחיי אישות? להפך, להוליד הרבה ילדים שהם יהיו חיילים נאמנים, שיהיו צבאות השם, זו עבודת השם. ולא האידיאל הנוצרי המעוות, שהוא איזה עיוות של בן אנוש, שזה בכלל הפתיעו את המטרה לחלוטין וכו'. אז אל תתפעל, אתם כל הזמן חוזרים לעניין שלמה אצלם יש עובדים, מי אמר, אולי הם עובדים, לא עובדים, כן? אמר הכוזרי, בכל אופן זו דרכו של ריאל, שתמיד ככה הוא, יש איזה טיעון, אז הוא עונה עליו, אבל תוך כדי שהוא עונה עליו, הוא מחדש עוד איזה משהו, כאילו, שהוא לא נשאל עליו, שהוא כבר יש מאין, כן, כל הדגשת, עניין האהבה שנובעת מהכרת הטוב. כן. משה רבנו בבחינה מיוחדת, הוא באמת לא, משה רבנו היה צריך לפרוש משתוק, הוא בכל רגע צריך להינווה, הוא נשאר במעמד, הוא נשאר במצב של מעמד הר סיני לכל החיים. מה שהתורה ציטטה אותנו, יהיו נכונים לשלושת ימים, אל תגשו אל אישה. אז אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אחר כך לכם אור להם, שובו לכם לא עליכם. אתם עכשיו חוזרים לחיי המאפה, ואתה פה עמוד עמדי. אתה נמצא במדרגה של נבואה תמידית. מה שהעם הגיע אליו במעמד הר סיני. כן, אבל בין? כן.
גם אם רוב העם נמצא במדרגה, אבל רואים ש... שיש
אידיאל להגיע, נכון, אבל הם לא יוכלו להגיע. זה בדיוק העניין, זה שאדם עכשיו יחכה את משה רבנו, איזה נזיר נוצרי יחכה את משה רבנו, הוא לא יפך להיות משה רבנו, הוא יפך להיות קוף אחרי בן אדם. זה לא אמיתי. זה משה רבנו, שהקדוש ברוך הוא אמר לו ככה, זה ציווי מיוחד. כן, הרי אפילו אהרון ומרים, הקדוש ברוך הוא הסביר להם, סוף פרשת בעלותך, לא כן עבדי משה, וכולי וכולי, אתם ככה והוא ככה, אז מה אתם בכלל מדמים את עצמכם אליו? כאילו למה, טוב, הם רצו להוריד אותו אליהם, לא לעלות אליו, כן, אבל זו הייתה הטעות, אומר להם, שכו, יש משה רבנו, ויש משה, ויש אהרון ומרים, קל וחומר, כל מי שירצה לחכות את משה רבנו, זה יהיה זיוף, זה יהיה לא נכון.
מה
מתקן
את זה שכל המצוות הם זכר לעשות ראשית?
לא אומר שכל המצוות פה, הוא דיבר על השבת למשל, או על השמיטה, כי לי הארץ, כן, השמיטה זה בעצם אתה מעיד שהארץ לא שלנו, של הקדוש ברוך הוא, למה היא שלו? כי הוא ברא אותה וכו' וכו'. אז אלה העבודות להשם, ככה השם ציווה אותנו לעובדו, ולא על פי מה שבני אדם חושבים, דברים מאוד צרים. ועכשיו כל הוא מראה שהמצוות הן חלות לתחומים להפך, כלומר אם לא תעסוק בחקלאות, אז באמת איך תביא לידי ביטוי את השמיטה? ואם לא תעבוד, אז איך תביא לידי ביטוי את השבת? להפך, המצוות מתגלות דווקא בחיי המעשה הרחבים, ולא בתחומים הצרים של תפילה וצום בלבד. גם, יש מקום להיראה, אבל באופן מאוד מאוזן, לשלב את כל הכוחות הללו של היראה, האהבה והשמחה. כן.
אני לא מבין, אתה אמרת שבאמת יום כיפורים, פחות יום כיפורים מידי שבו אין העלאה.
אני אמרתי, זה לא כוזרי אמר, כן, זה הארי, אומרים שם הארי, כן, כיפורים. כן.
אנחנו גם שקודם כל רוצים לעבוד את הדרך העולם הזה דווקא. כן. ומשימת זה, כדורך, ולכל עשית לפי, כדורך, כמו שאתה רואה ש... יש מקרים שבהם מגזיקה רחום,
כן, אבל זה בסדר, אבל שזה הוא נתן, אבל זה בריאה מיוחדת, זה משה רבנו, זה לא... משה רבנו זה, אם אנחנו ננסה להיות משה רבנו, אנחנו לא נהיה משה רבנו, אנחנו גם לא נהיה עצמנו, תבין את העניין? בסדר, משה רבנו, יש לו תפקיד מאוד מוגדר, ובשביל כך הוא גם, תמיד שאתה רוצה אתה רוצה למלא משימה מסוימת, אז אתה מגדיר איזה אדם נתרח, איך אדם עם כישורים כאלה וכאלה, שמוציאים מכרז. אבל כמו שאנחנו רוצים מכרז, צריך לתת תורה לישראל, אז צריך אדם שבאמת יהיה תמיד ראוי לנבואה וכו' וכו', והוא צריך להיות פרוש וכו', לשם תפקידו. אבל...
למה זה לא צריך? אני יכולה להיות הכי הרבה מקדשת בעולם הזה, בשם.
לא, אז כנראה שבאמת לנבואה באמת לא, כלומר, בשעת הנבואה אדם לא יכול לעסוק בענייני החומר. כמה שהוא לא יקדש את ענייני החומר, בסופו של דבר יש בזה מסך חוטף בפני הנבואה בשעת הנבואה. לגבי כל הנביאים, רק בשעת הנבואה, לגבי משה, כל שעותיו הם שעות נבואה, פוטנציאלית לפחות, אם דובי יש מה, מה יצווה השם לכם, אז כנראה שאפשר לקדש את החומר עד גבול מסוים. אבל בשעת הנבואה להפך, שתונותיהם מתרפים וכולי, והגוף כולו הוא מהווה מסך וחציצה מסוימת, עם כל זה שהוא אספקלריה המאירה. כן, לא בני, כן, אבל לא, אבל שוב, נבואת משה, הרמב״ם בשלושה עשר עיקרי האמונה, יסודות האמונה, יש לו יסוד של נבואה ויש לו יסוד של נבואת משה. יסוד הנבואה הוא לא מצריך ניתוק מהחומר, הוא ודאי מצריך פרישות ולא תאבטנות וכו', אבל בני הנביאים בפניהם חליל ונבל ויין, וודאי שהם חיים חיי אישות, ובכך הם עובדים את השם, אלא בקדושה ובטהרה. משה רבנו באמת זה בחינה, משה רבנו זה דבר חד, כלומר זה מין יוצא מן הכלל שלא מעיד על הכלל, כלומר זה דבר חריג, זה תפקיד חד פעמי ובשבילו נוצר אדם חד פעמי. אבל נבואת שאר הנביאים לא סותרת את העיסוק בענייני העולם הזה. כן,
בגלל שאצלה מי שהיה מסתיר
אז הוא לא העמיד ילדים. טוב, אז אבולוציונית, אתה אומר.
זה גם הרי שמבחינה אמיתית, אבל
שכוונית העולם ככה, של הגדולים דווקא,
אבל כן, ואם אתה תעשינת בברישות,
אתה מכחיד את האנשים הזה. טוב, יפה. כן. אמר הכוזרי, כבר חרגו הדברים כאן במידה רבה, ונאמרה העטפה באי הקפדה מרובה, כן, הגזמת שיהיה הבורא מתפאר באדם, כן, ישראל אשר בך התפאר. שוב, ריאל תמיד מסיים באיזה, ככה, איזה ציטוט אגבי כזה בסוף, שממנו עכשיו התחיל הדיון הבא, הגזמת, כן, ישראל אשר בך התפאר, חמן השתבח בנו לדורי דורים, לא מצא לו מי להשתבח דווקא בך. אמר החבר, האם היה קל לך הדבר בבריאתו השמש? כלומר, אתה מוכן להסכים עם זה שהקדוש ברוך הוא משתבח ומתפאר בבריאת השמש? אמר כוזרי, כן, לעותם השפעתה, לפי שהיא אחרי השם הסיבה בהוויה. כלומר, הקדוש ברוך הוא סיבת הסיבות, אבל הסיבה השנייה, הקרובה יותר אלינו, לקיומנו, זו השמש. למה? ובאו מחמתה, נסדרו הלילה והיום, ופרקי השנה, כלומר חורף קיץ, ומתהווים המתכות והצומח, ובעלי החיים, ובאורה הבהיר תהיה הראות והמראות הנראים, כן, היא נותנת לנו חום, אנרגיה, אור, עונות השנה, הכל, הכל עושה השמש. ואך, אין פלא שעובדה עוד עזרה, עבדו בעיקר את השמש, ואך לא תהיה בריאתה פאר לבוראה בעיני בני אדם, כלומר שוב, שקדוש הוא מתפאר בשמש, הכוונה היא שאנחנו מפארים אותו בבריאתו את השמש. למה לא? ודאי שכן. אמר החבר, והאם אין אור הפיקחון יותר עדין ונכבד מאור הראות? כן, כלומר, כמו שיש שמש שמאירה לכל העולם, כך עם ישראל מאיר לכל העולם מבחינה רוחנית. האם זה לא יותר חשוב ויותר אלמנטרי מאשר האור הפיזי, האור הרוחני, שאור האמונה שזורח בעולם דרך ישראל? כן.
זה לא
פה העניין שהאם ייתכן שהקדוש ברוך הוא מתפאר דרכנו, ישראל אשר בך התפאר, זה היה, אמר לו, הגזמת, מה לא, מה אתה, הקדוש ברוך הוא מתפאר בכם? הוא אומר לו, מה? בסדר, עם נבחר זה דבר אחד, והשאלה אם הקדוש ברוך הוא משתבח בנו, זה כבר עוד מדרגה. בסדר, אנחנו עם הנבחר ביחס לתאילנדים. אבל האם הקדוש ברוך הוא משתבח בנו? אז דרכו של החבר בדרך כלל זה כאילו... לתת לכוזרי לעשות לו את חצי העבודה, להגיד לו, ממה דעתך על זה וזה? אה, כן, זה אתה מסכים, נו, אם זה אתה מסכים, אז זה לא תסכים. תמיד ככה הוא בא אליו בעקיפין כאלה. נותן לו להוכיח את זה, כן.
השם
מתפאר בשמש. השם מתפאר בשמש במשמעות שאנחנו רואים את דולת השם דרך השמש. זה הכוונה, זה מה שהוא אומר בסוף הנון ג' ואך לא תהיה בריאתה פאר לבוראה בעיני בני אדם. זה לא שהקדוש ברוך הוא משמיץ בשמש, אלא מתוך, אם אנחנו רוצים לראות את גדולת השם בעולם, ממה נראה אותה? מהשמש, זה אתה מסכים? בטח, הוא אומר, ודאי, מה השמש, תראה מה זה, וכו' וכו'. אז הוא אומר לו, נו, ועם ישראל זה לא שמש, שמש אמונית שאירה את כל העולם, אברהם אבינו וכו'. אז לא ראוי לשבח ולפאר את השם, ישראל אשר בך התפאר, במציאות של עם כזה, שמאיר לכל העולם הערה רוחנית? כן, אמר החבר, והאם אין אור הפיקחון יותר עדין ונכבד מאור הרעות? או האם לא היו אנשי הארץ וסימאון ותעייה לפני בני ישראל פרט ליחידים או ליחידים אשר הזכרנו, כן, שהם הגרעין, הפרי בכל דור ודור, וכת אומרים, היו יחידים שהכירו את השם, מה השאר אמרו, וכת אומרים שאין בורא, היו אפיקורסים תאיסטים גמורים, ואף אין חלק מן העולם ראוי להיות נברא מאשר להיות בורא, והרי הכל קדום, מה פתאום שמשהו ברא את משהו, הכל קדום. וכת אומרים כי הגלגל הוא הקדום ויוצר הכל ועובדים אותו, וכת טוענים כי האש היא עצמות האור והפעולות החזקות הנפלאות והיא אשר ראוי שתעבד ושהנפש אש, כל מיני הזיות חבל לתקב עליהם. וכת עובדים זולת אלה כגון שמש וירח וכוכבים ופסלי בעלי חיים ונתלים בצורות הגלגל, כן, עושים להם כל נקסלים בצורות הגרמים העליונים. וכת עובדים מלכיהם או חכמיהם וכולם פה אחד שאין נראה בעולם רושם ופועל יוצא מגדר הרגיל והטבע. זה כל מיני כוחות בטבע, אבל זה לא משהו שהוא מאחרי הטבע או לפני הטבע, זה הצד השווה שבכולם. ואפילו המתפלספים אשר נתעדן עיונם ונתבהרה השקפתם והודו בסיבה ראשונה שאינו דומה לדברים ואין כמוהו, מי שכבר הגיע למסקנה שיש איזה משהו שהוא מעבר לטבע והוא הגורם לטבע, יחישו בשיטתם שיהיה לו רושם בעולם לא רק בפרטים, או רבי יהודה אבן תיבון תרגם כל שכן בפרטים, אולי זו הכוונה, כן, הם יחישו בשיטתם שיהיה לו רושם בעולם, כל שכן שיחישו שיהיה לו רושם בפרטים. כלומר, בעצם גם אם יש אלוה שהוא סיבה ראשונה כמו שהגיע הפילוסופיה היוונית וכו', אבל בעצם אין לו שום השפעה בעולם, קל וחומר הוא לא מכיר אותך, לא שומע תפילתך, אין לו שום רושם ופעולה בפרטים, שהם מעלים ומרוממים אותו מכדי שידעם, כל שכן שיחדש בהם חידוש, כן, ודאי שהוא לא יעשה איזה נס בשביל עם ישראל או משהו כזה. אז כלומר, העולם היה בסימאון גדול מאוד, עד אשר נזדקחה אותה הקבוצה אשר הייתה ראויה להשראת האור עליה, ועשיית הנפלאות בשבילה ושינוי הנוהל, ונתבאר לכל שיש לעולם מושל ושומר ועוצר, לא כך מבין מה זו המילה עוצר, יודע כל פרט קל וגס, קטן וגדול, מה? שמה? יותר. מלשון כמו יורש עצר, כלומר זה בעצם זה נרדף למושל. זה אפס עצור ועזור. לא יודע, ובת בערבית, ובת, לא יודע מה זה. וגומל על הטוב והרע, ונעשית הכשרה, כלומר, היהדות חידשה שלא רק שיש אלוה שהוא בורא, אלא הוא גם משגיח ומנהל ויודע ומתגמל ומעניש. זה חידוש עצום שלא היה עד אז. אז נלה, אם ככה, גם יש לו מסר להגיד לך, יש לו תביעה מוסרית כלפיך, הוא רוצה ממך משהו, ואתה תן דין לחשבון על כך וכו'. יש לעולם מגמה. ונעשית הכשרה ללבבות, וכל מי שבא אחרי היהדות לא יכל להיות חורג מיסודותיה. כבר הנצרות והאסלאם כבר הודו בעקרונות הללו של שכר ועונש ומטרה לעולם, תכלית, דרישות מוסריות מהאדם, מהאנושות, עד שנעשה היום כל היישוב, כל העולם המוכר לנו, מודה בקדמות הבורא וחידוש העולם. ורעייתם על כך, בני ישראל, כמו שראינו, שחכם המוסלמי והנוצרי אומרים כן, ומה שנגזר להם, ומה שנגזר עליהם, כן, אולי הכוונה מה שנגזר להם להיסטוריה, למאורעות שעברו על עם ישראל, הטבעיים, ומה שנגזר עליהם, זה היינו הנהגת השכר והעונש. כן, זמננו כבר תם, אבל בכל אופן מה שהוא אומר לו, זו שמש העמים. שמש העמים זה לא סטלין, אלא זה עם ישראל. אז אם אתה מכיר בכך שאנחנו יכולים לפאר את הקדוש ברוך הוא בשמש, תכיר גם בכך שאפשר לפאר אותו בשמש הרוחנית, ישראל אשר בך את פער. כן, טוב, נעמוד פה. ב-12 אמרו, לא? אני לא יודע מי יוריד, אני לא יודע. רבי חנניה בן עקשיא אומר, עשה הקדוש ברוך הוא ברכות ישראל, פיקח עם בעלי הנתורה המצוות.
אמן.